כ"ף א' שבט בשנה פשוטה. שיעור מתחיל באמצע פרק חו"ב, דף ל"ג במילים והנה עצה יעוצה. השיעור מסתיים לקראת סוף אותו עמוד, דף ל"ג, במילים וטובה נראית ודי למבין.
והנה עצה יעוצה לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא. כמו שאמרנו קודם, שדאגות יכולים להיות או מבעיות גשמיות או מבעיות רוחניות, ופה הוא מדבר על הבעיות הגשמיות. מילי דעלמא זה בעיות גשמיות, ואדם דואג כי יש לו בעיות בזה. ואפילו כשמדובר שהבעיות שלו זה לא במותרות, אלא הבעיות שלו זה בדברים באמת מהותיים. בני, חיי ומזוני, שלושת הדברים המהותיים, שזה בנים, בריאות ופרנסה, שאדם זקוק להם והוא לא יכול בלעדיהם. ואם חלילה בדברים הללו יש לו בעיות, אז לכאורה זה בעיות אובייקטיביות, אמיתיות, שמטרידות מאוד ומכניסות דאגות, והוא לא מסוגל ללמוד, לא להתפלל, הוא כל הזמן נמצא בעצבות. אז התשובה היא, מודעת זאת לכל, מאמר הזל, ידוע לכולם, שחכמים אומרים בגמרא במסכת ברכות, כשם שמברך על הטובה, כמו שאדם צריך להגיד ברכה בשם ומלכות, כשהוא מקבל דבר של טובה, בא לו איזה אוצר יקר, הוא מברך ברוך השם הטוב והמיטיב. אומרת הגמרא, מה המשך? ככה הוא צריך לברך גם כן על הרעה. מה הפירוש שהוא צריך לברך על הרעה? הוא לא מברך את אותו ברכה הטוב והמיטיב, על הרעה הוא מברך דיין האמת. אבל מה אם ככה הכוונה, כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? אלא כשם, כשהוא מקבל טובה הוא אומר בשמחה, ברכת הטוב האמיתי ואומרים בריקודים. הוא לא צריך לחפש סיבות למה לשמוח, כי הוא רואה את זה טוב בגלוי. אומרת הגמרא, גם כשהוא אומר את הדיין האמת צריך להגיד את זה, כי התורה אומרת לו להגיד, אבל הוא צריך להגיד את זה מתוך שמחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הוא פירשו בהגמרא, הגמרא מסבירה, לקבולי בשמחה, הוא צריך לקבל את זה בשמחה, כמו שמחת הטובה נגלית ונראית. כמו שכשהוא מקבל דבר שהוא גלוי שהוא טוב, ככה הוא צריך לשמוח בטוב
נסתר.
וזה בעצם מה שנלמד היום, מה פירוש טוב נסתר. לפני שלומדים מה זה טוב נסתר, זה נראה כאילו לשמוח ברע. עוד מעט נראה, כמו שאומר מיד במשפט הבא, זה בכלל לא רע. כי גם זו לטובה. בעצם הרע הוא בעצם טוב. המשפט הזה, גם זו לטובה, הוא משפט ידוע, מקורו מהגמרא. אמר אותו אחד מהידועים המפורסמים, קראו לו רבי נחום, ומכונה לכולם בשם רבי נחום איש גמזו. קראו לו בשם הזה רבי נחום איש גמזו, בגלל המשפט הזה שהוא היה אומר תמיד, גמזו לטובה. והמשפט הזה שהוא אמר גמזו לטובה, זה משפט שמלווה בגמרא עם סיפור מעניין, גם סיפור מוכר, נחזור עליו בתמציתיות ובקצרה לפחות. הסיפור על נחום איש גמזו היה שהיהודים רצו לשלוח מתנה למלך, ובחרו בו בנחום איש גמזו ללכת עם ארגז של זהב הכסף למלך. בדרך הוא התאכסן באיזושהי אכסניה, ובעלי אכסניה שזיהו את הסחורה החליפו לו את זה באפר ובאבנים, וכשהוא ראה את התחלופה הוא אמר מיד גמזו לטובה. מה הוא יביא למלך? אבל הוא הולך למלך. הוא בא למלך עם הארגז ואומר למלך, זה המתנה שהיהודים שלחו לך. המלך פתח את הארגז וראה אבנים, הוא אמר מיד תוציא אותו להורג. התגובה של נחום הייתה גם זו לטובה. ובשלב לפני שהלכו לבצע את הפסק דין, כתוב בגמרא שבא אליהו הנביא בדמות אחד משרי המלך, ואמר למלך, יכול להיות שזה חול מיוחד מהחול של אברהם אבינו. שאברהם אבינו, כשהוא היה זורק את החול הזה על האויבים שלו, זה היה הופך באוויר להיות לחיצים וכל מיני כלי מלחמה. אז המלך אמר, בוא נבדוק. בדיוק היה לו אז איזה מלחמה עם אחד האומות, אז בדקו וראו שזה חול מיוחד. המלך שלח אותו עם זהב הכסף חזרה וכולי, גם המשך מעניין, אבל זה הנקודה בסיפור. זה אמר נחום איש גמזו. נחום איש גמזו היה תלמיד. תלמיד שלו קראו לו רבי עקיבא. רבי עקיבא גם יש לו פתגם ידוע, שרבי עקיבא היה אומר, כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטוב הוא עושה. גם אם אנחנו, גם ביקים יש סיפור בגמרא, גם סיפור ידוע, שהוא היה צל הדרך עם שלושה דברים, עם החמור, עם התרנגול, עם הנר, רצה להתאכסן באיזה עיירה, לא נתנו לו לגור שם, כי הם היו אנשים לא טובים, אז הוא נאלץ ללון ביער, בחוץ, וכשהוא היה ביער באמצע הדרך, אז האריה טרף לו את החמור, והחתול טרפה לו את התרנגול, והרוח קיפתה לו את הנר, נשאר בלי כלום, עלה על אחד העצים. ואז התברר שהיו שודדים שהרגו את כל תושבי העיר באותו לילה, ואותו הם לא זיהו רק בגלל שלא היה לו לא חמור, לא תרנגול ולא נר. אז מה הוא אמר? בכל שלב כמובן שזרקו אותו מהעיר, הוא אמר כל מדי אבית רחמנה לטב אביד. שהחמור נעלם, הוא אמר כל מדי אבית רחמנה לטב, וכן הלאה. רבי עקיבא. עכשיו, אם נתבונן בשתי הסיפורים הללו,
יש סיפור על נחום גם, שהוא גם על איסורים, שהוא רכב על החמור,
נכון, כן, נכון.
הוא אמר, אוי לידיים האלו שלא מהירו, שיגדלו.
הסיפור הזה, אבל מה שאנחנו מזכירים כרגע, גם זו לטובה, זה הסיפור שנוגע לעניין כרגע. בסיפור הזה, יש דבר מאוד מעניין, בשונה ממה שרבי עקיבא אמר. לכאורה גם רבי עקיבא אמר פתגם דומה, כל מה דאביד רחמנא לטב. הבדל מהותי בין רבי עקיבא לנחום איש גמזו, לרבו. אצל רבי עקיבא, הרע שקרה לו היה רע. זרקו אותו מהעיר, זה לא היה טוב. החמור והתרנגול והנר קבעו, זה לא היה טוב. התברר שזה היה לטובה. התברר שזה היה טוב שזה היה, כי הוא ניצל. אבל אצל נחום איש גמזו, מה התברר? שהחול הוא יותר טוב מהזהב. אם היה בא נחום איש גמזו עם ארגז זהב למלך, המלך לא היה יוצא מהכלים. היום התודה רבה, ובסדר, יש לו הרבה כאלה בארמון שלו. הוא דווקא התברר שהחול הפך להיות יותר טוב מהזהב. אצל נחום איש גמזו, כל דבר שהוא הפך הטוב, הוא עצמו מתברר שהוא טוב. אצל רבי עקיבא, הוא לא טוב, רק מה יוצא מזה בעקיפין דבר טוב. זה מה שהוא אומר כאן אדמור הזקן פה בתניה. כי גם זו לטובה, הוא בוחר את הביטוי של נחום, גם זו לטובה, כי באמת כל דבר רע, לפי ההתבוננות שנלמד כאן בתניה, זה בעצם זו לטובה. מה פירוש זו לטובה? זה בעצם טוב. אין רע, זה לא שיש רע וצריך לחפש דרך איך להתמודד איתו. אבל בכל אופן, איך אפשר להבין שזה לא רע? הרי בכל אופן אדם מרגיש רע. אז הוא אומר, הבעיה היחידה היא רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. זה כזה טוב שהבשר שלנו, העיניים הבשריות שלנו, לא מזהים את עוצמת הטוב. זה טוב ברמות כאלה גבוהות, שאין לנו יכולת לקלוט את זה ולהכיל את זה, ולכן זה מתפרש אצלנו כדבר של הפך הטוב. אבל זה לא בגלל שזה לא טוב. זה בגלל שזה טוב מעל ומעבר. זה כמו שאנחנו מכירים בעולם, כל דבר שהוא מעבר, גם אדם שהוא ילד מחונן. מחונן, עוד יש מוסד למחוננים. ואם הוא בחוכמת יתר, שאפילו במוסד למחוננים אין לו מקום, הוא פשוט, הוא לא קונבנציונלי, אז מה, זה ברכה גדולה תמיד כזה דבר? זה לא תמיד ברכה. אי, זה חוכמה יתרה, וזה כישרונות לא רגילים. אבל העולם לא, אין לו חברותה, אין לו חברים, אין לו חברה.
הוא סובל
מזה. למה? מכיוון שטוב יתר הוא מתפרש כרע, אבל בעצם זה
לא נורמלי.
כן, לא נורמלי. לא נורמלי יכול להיות מתחת לנורמה, ולא נורמלי יכול להיות מעל הנורמה. אבל זה לא בנורמה. זה גם נקרא, זה טוב כזה שהוא מעל הנורמה. רק מה? אינה נגלית ונראית לעיני בשר. למה היא לא נגלית לעיני בשר? כי היא, מאיפה זה בא, מאיזה מקור אלוקי בא הטוב הזה, מעל מדית קסיה, שלמעלה מעל מדית גליה, יש בהנהגה האלוקית, יש עולמות גלויים ויש עולמות מחוסים, יש עולמות נסתרים ויש עולמות גלויים. בעולמות הגלויים זה העולם שלנו, השפע האלוקי הוא גלוי. מה פירוש הוא גלוי? אתה יודע להגיד, זה טוב, זה לא טוב. אבל גם טוב שאתה מקבל, הוא טוב מאוד מאוד מצומצם. כמו שהזכרנו כבר בשיעור הקודם, נחזור רק בנקודה אחת, כשהתלמיד יושב בכיתה והמורה נותן לו הסבר שהוא מבין אותו, סימן שזה היה הסבר ברמה נמוכה, נמוכה ביחס לרמת המורה, בדיוק מתאימה לרמה של התלמיד. אם אבל המורה אמר הסבר והתלמיד שמע, אומר, לא הצלחתי לקלוט מילה, לא הבנתי, אז מה זה אומר? שזה היה ברמה יותר גבוהה, שהוא לא הבין. אלמא דאיתגליה זה נקרא טוב גלוי, שאתה מזהה לפי הכלים שלך. אלמא דאיתקסיה זה מכוסה מעיניך. זה טוב שאתה לא יכול לקלוט אותו מעוצמת הטוב שלו. ידוע שיש בשם ההוויה, ארבע אותיות של שם ההוויה, יוד קי וווו קי. ארבע אותיות. יש בארבע אותיות הללו את הרמז לכל סדר ההשתלשלות של הנבראים, כל העשר ספירות, כל ארבעת העולמות. הרבה רמזים יש באותיות הללו. אחד הנקודות המעניינות כתוב שהאותיות הללו, ארבעת האותיות מתחלקים לשתי קבוצות. יש קבוצה של שתי האותיות הראשונות, זה קבוצה אחת, ושתי האותיות האחרונות זה קבוצה שנייה. יוד והי, שתי האותיות הראשונות, זה משהו שנקרא מחוסה ונעלם. אבה והי, שתי האותיות האחרונות, זה גלוי. להוריד את זה לאותיות יותר מובנות, בסדר האותיות הללו, איך שזה מתורגם, אפילו בנפש האדם, כתוב שיוד זה מרמז לחוכמה. היה לנו בשיעורי טניה על זה עריכות בהזדמנויות אחרות, אז לא נחזור על כל העריכות כרגע, כי אני מביא את זה רק כדי להסביר כאן שורה אחת. יוד זה חוכמה, והי זה בינה. במילים אחרות, היוד וההי, שתי האותיות הללו זה העולם של המוח, חוכמה ובינה. הוו וההי, הוו זה כנגד שש המידות, וו זה כמו קו, וו זה גם גימטריה שש, זה כנגד הלב, הרגש, וההי האחרונה זה כנגד הדיבור. רגש ודיבור זה הצד הגלוי. ככה גם כפשוטו. כשאדם יושב ומתבונן, אז הוא מתבונן בינו לבין עצמו. שמישהו אחר בא ומתחיל לבלבל לו את המוח ולדבר איתו תוך כדי שהוא מתבונן, זה מפריע לו. הוא רוצה להיות לבד. כשאדם רוצה להתרכז, הוא צריך להיות לבד. הוא מחפש פינה שקטה להתרכז בעניין מסוים. כי כשאדם מתבונן בחוכמה ובבינה, הוא לעצמו. אם הוא לעצמו, אז הוא מחוסה מהסביבה. לעומת זאת, מידות רגש, כלפי מי אדם מגלה רגש, כלפי זולת, הוא לא יכול לגלות רגש כלפי עצמו. דיבור, כלפי מי הוא מגלה דיבור? כלפי זולת. זאת אומרת שחוכמה ובינה, שזה היוד והי, זה החלק הנסתר. והי, שזה מידות ודיבור, זה החלק הגלוי. לכן האותיות של שם הוויה, יוד קי זה נקרא אלמא דאיתקסיה, עולם מכוסה, וו קי נקרא אלמא דאיתגליה, עולם גלוי. אולי מכירים את הפסוק שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו. אז כתוב בחסידות שהמילה והנגלות זה שתי, זה פסוק אחר, הפסוק הזה שהזכרתי כרגע. והנגלות זה וו ה' נגלות. הוו ה' זה החלק של הנגלות. והנסתרות זה החלק העליון, זה היוד קי. אז אומר אדמו"ר הזקן, שיורד שפע אלוקי לעולם, הוא עובר דרך ארבעת האותיות הללו. אם השפע יורד מהוו קי, אז זה נגלות. אז זה שפע מצומצם, שפע גלוי, שהנברא מסוגל להכיל. אבל אם השפע יורד מהיוד קי, זה יותר גבוה, הנברא לא מבין על מה מדובר, הוא לא כלי לזה. זה כל כך גבוה שהוא לא מבין על מה מדובר בכלל. באים ואומרים ליהודי, שאתה רואה איסורים, תדע לך, עכשיו קיבלת שפע מעולם יותר גבוה. קיבלת כרגע שפע מיודקי, מעולם הרבה יותר גבוה, לכן זה מתפרש אצלך כאיסורים. אבל זה הרבה יותר מעלה, נראה את הלשון מפנים. כי מעל מדעית קסיה, שלמעלה מעל מדעית גליה. מה זה על מדעית גליה? שהוא וווקי משם הוויה, ברוך הוא. וווקי, שתי האותיות האחרונות של שם הוויה, זה אלמא דאיתגליה. אבל ואלמא דאיתקסיה, הוא יודקי, ויודקי הוא הרבה יותר נעלה מוווקי. אנחנו גם יודעים ששתי האותיות יודקי, זה שם בפני עצמו. וווקי זה לא שם בפני עצמו. יודקי זה שם אלוקי בפני עצמו, זה דרגה אלוקית מאוד גבוהה. וווקי זה לא שם בפני עצמו. אם אתה מקבל איסורים, אומרים לבן אדם, אתה קיבלת גילוי מעולם עליון יותר. עכשיו, פה בדיוק תלוי באיזה רמה נפשית פנימית נמצא היהודי. יהודי שיודע לזהות אלוקות, ויודע לחוש מה זה דבר אלוקי, והוא יודע לחוש ולהרגיש ולהתייחס לאיסורים, שזה בעצם כרגע הוא קיבל הערה מדרגה יותר גבוהה, אז מה הוא צריך, איך הוא מתייחס לזה? הוא אומר, כרגע גילו לי את הסודות מהחדר. כרגע גילו לי דברים הרבה יותר נסתרים. נתנו לי כרגע מה שאף אחד לא מקבל, גילו לי משהו יותר פנימי. אז אם אדם לא יודע להעריך את גדולת המלך, אז הוא אומר, עזוב, לא רוצה שתיתן לי מהאוצרות שלך, אני מוכן להסתפק במה שאתה זורק לכולם מבחוץ. אבל אם אדם יודע להכיר ולהעריך את גדולת המלך, אז הוא אומר, עכשיו המלך נתן לי מהחדר הפנימי שלו. אני לא יודע, זה כל כך עמוק, אני לא יודע איך לתפוס את זה. וזה מתאים עם הסיפור שסיפרנו בשיעור הקודם, עם אותו חסיד שניגש לשמוע את הסודות העמוקים, אז הוא קיבל על הראש, אבל הוא זכה לשמוע דברים נפלאים. זה מה שהוא אומר כאן, שזה בא מיודקי. וזהו שכתוב, זה גם הרמז בפסוק שאומר, אשרי הגבר, אשר תייסרנו יודקי, כי איסורים באים מיודקי, אשר תייסרנו כה, כי מבבקי אין איסורים, מבבקי זה נגלות, הכל גלוי. אבל כשזה בא מיודקי, זה תייסרנו. אז מה זה אשרי הגבר? אשרי מי שמקבל את הסודות. מי שמקבל את האיסורים, הוא קיבל את הסודות. אז אומרים ליהודי, זה העבודה שלך. העבודה שלך להתייחס למצב הזה כרגע כגילוי שקיבלת מדרגה יותר גבוהה.
זה מיילי לכאב שיניים, אני אשמד.
וגום. ולכן, אמרו רב, אל תפתח פה. לכן אמרו רבותינו זל, אמרתי, אל תפתח פה לרופא שיניים. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, לכן אמרים, ודאי, אסור. לכן אמרו רבותינו ז"ל, כי השמחים באיסורים, מה פירוש השמחים באיסורים? אדם מקבל איסורים, אז אומרים לו, המבחן שלך זה אם אתה שמח. אם אתה שמח, פירושו של דבר, שאתה מזהה, שזה המלך מדבר איתך. אם אתה לא מזהה את המלך, אתה לא תשמח. אם אתה לא מזהה את המלך, אתה מקבל כאן סתירה, אתה מתחיל לצוק, מה פתאום שלחת לי את זה? אבל אם אתה מזהה שקיבלת כרגע את הגילוי האלוקי הנסתר והנעלה, אז אתה מתחיל, אתה שמח. המלך בעצמו החליט לא לשלוח אליי את הפקיד הזוטר שדבר איתי בשפה מובנת, אלא הוא החליט לדבר איתי ישירות. אז אני לא מבין את השפה הזו, אבל הוא ישירות מדבר איתי.
למה אנחנו מאחלים לאנשים רפואה שלמה?
כי אנחנו לא כלים, אז אמרנו, אדם אסור לו לבקש איסורים. אדם צריך לבקש שלא יהיה לו איסורים, אדם צריך לבקש, יש בתפילה שאנחנו מתפללים ביום כיפור, אז אנחנו אומרים שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו תפילת נעילה, אומרים. אז יש שם ביטוי מעניין, כתובים, ואוצרך הטוב לנו תפתח, ככה כתוב שם בפיוט. אז בספר, בסידור של אדמו"ר הזקן, הוא שם את הפסיק לא כמו במקומות אחרים. במקומות אחרים כתוב, ואוצרך הטוב, פסיק, לנו תפתח. אדמו"ר הזקן שם את הפסיק במקום אחר. ואוצרך הטוב לנו, פסיק, תפתח. כי אם אתה אומר סתם, ואוצרך הטוב לנו תפתח, בעצם מה שהוא נתן לך זה טוב, כי מהקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב. אז אתה לא מבקש ואומר, תן לי את האוצר הטוב שלך, כי מה שהוא ייתן לך זה טוב. אתה מבקש ואוצרך הטוב לנו, אנחנו מבקשים טוב כזה, שלא נצטרך להאמין שזה טוב, שגם נרגיש שזה טוב. היהודי לא יודע אם הוא בכלל יוכל להתמודד עם הקושי, ואיך הוא יגיב, ומה יהיה, אז לכן אדם לא רוצה איסורים, לא רוצה אותם, ושלא יגיעו, ולא שום דרישת שלום. שום דבר, לא מאחלים, להפך, אדם יש לו איסורים, צריך לאחל לו שיהיה לו רפואה שלמה, ולחפש את כל הדרכים להקל עליו את האיסורים. אבל ברגע הזה, לפני שהאיסורים נעלמו, אז הוא לא צריך לבות, ולומר, על העבר מדבר. האיסורים שהיו, תדע שקיבלת כרגע מהקדוש ברוך הוא, טיפול אישי וקרוב. זה גילוי הרבה יותר נעלה. למה זה יתפרש כאיסורים? כי אתה לא כלי לקבל את העוצמה. אז אדם צריך לשמוח באיסורים. ומה אומרים כהשמחים באיסורים? אדם ששמח באיסורים, פשוט הוא שמח, לא שהוא מבקש עוד, אבל הוא שמח על האיסורים שהיו לו, עליהם הכתוב אומר, מה השכר שמקבל אדם כזה שהוא שמח באיסורים? עליו כתוב את הפסוק, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה נקרא? מה זה ואוהביו? מי הם האוהבים של הקדוש ברוך הוא? מי אוהב אותו? מי שלא שמח ביסורים, אז הוא לא נקרא שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את עצמו. הוא אוהב שלא יהיה טוב. מי ששמח ביסורים, פירושו של דבר, שהוא אוהב את המלך, והוא יודע שכרגע הוא קיבל מהמלך עצמו, מה שהמלך נותן לי זה טוב. אז אם זה ואוהביו, הוא אוהב את המלך, אומרים לו, מה יהיה המסב שתקבל? מה השכר שתקבל? כצאת השמש בגבורתו. מה הפירוש? ידוע שיש משל, מה הקשר? הרי ידוע שכל שכר שאדם מקבל, הוא מעין וכתוצאה ישירה מהמעשה שהוא עשה. יש קשר בין השכר לבין המעשה. אם באים ואומרים לו ואוהביו, אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל, כזה גילוי אלוקי, שזה יהיה כצאת השמש בגבורתו. מה הפירוש של הדבר? ידוע שהשמש זה משל לגילוי של הבורא. אבל השמש, העולם לא מסוגל לקבל את השמש בלי הנרתק של השמש, המגן של השמש. אם השמש יאיר בלי הכיסוי, אז העולם יישרף, לא מסוגלים. יש איזה מגן שמסתיר. כמו שהפסוק אומר, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. שם הוויה זה שמש. המגן זה אלוקים, זה הסתתות. כשאדם מקבל שפע רגיל שהוא יכול לעכל ולהכיל בפנימיותו, פירושו של דבר שהוא קיבל את השמש עם כיסוי. כשאדם מקבל איסורים, פירושו של דבר שכרגע הוא קיבל את השמש בלי כיסוי. אז אם הוא קיבל את השמש בלי כיסוי, זה שורף. אבל אם הוא מקבל את זה באהבה או בשמחה, מה השכר שלו? שאת הגילוי האלוקי לעתיד לבוא, הוא יקבל בגבורתו, יקבל בכל העוצמה, והוא יהיה גם כלי לדבר. זה נקרא מידה כנגד מידה. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, השמש האלוקית שתתגלה לעתיד לבוא, היא תבוא ליהודי הזה בכל העוצמה, והוא יכיל את זה. כי השמחה, למה יהודי שמח כשיש לו איסורים? מאיפה בא, יש לו איסור, שמחה? מה הוא שמח? הוא מזוכיסט? הוא פשוט אוהב שנותנים לו סתירות והוא שמח? הוא נותן את הלחי השני? לא מזה הוא בא לו השמחה. השמחה בא לו מכיוון שהוא יודע מה זה אלוקות. והוא יודע שכל מה שהוא מקבל, הוא מקבל כרגע מהקדוש ברוך הוא. ואם זה איסורים, אז הוא מקבל את זה בקרבה יותר גבוהה. כי השמחה היא מאהבתו, קרבת השם. הוא אוהב את ההתקרבות הזו של הקדוש ברוך הוא יותר מכל חיי העולם הזה. אם יש לו כרגע את האפשרות בלי איסורים, זה חיי עולם הזה. והאיסורים שהיו לו, מה זה? אין לו עולם הזה. אז מה יש לו? יש לו קרבה אלוקית. אז אם הוא מסוגל לשמוח, פירושו שהוא הגיע לכזו דרגה אלוקית שהוא יודע לתרגם את האיסורים לקרבה, והוא יודע לשמוח מזה. זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, דרגה אדירה, דרגת נפש גבוהה, שהדמור הזקן כאן נותן לאדם את הכלים, והוא גם רוצה שאדם יגיע לזה. זה אמנם לבד קשה להגיע לזה. יש סיפור ידוע שהבן של הגמרא במסכת מועד קטן מספרת שרבי שמעון בר יוחאי שלח את הבן שלו רבי אלעזר לקבל ברכה מאדם מסוים, והוא חזר חזרה ואמר לו, אבא, הוא קילל אותי. אפילו לא רצה לספר לאבא שלו מה הוא אמר. רבי שמעון בר יוחאי ביקש ממנו, תגיד לי, מה הוא קילל אותך? מה הוא אמר לך? נתן לו רשימת קללות. הוא אמר לי, אתם לכם רק דוגמה אחת או שתיים, לא נביא את כל הגמרא שם, הוא אמר לי שאתה את כל הסחורה שתקנה יישאר לך בבית סטוק אם לא תצליח למכור כלום. ואת כל הסחורה שהוצאת לא יחזור אליך שום רווח מזה, הכל יישאר בחוץ. רק הוא אמר לו שיחרב הבית שלך, שלא תראה את השנה החדשה, רשימה דברים. בא לאבא, אמר לי, זה כללות, הוא אמר לי. אז רבי שמעון אמר לך, עכשיו הבן של רבי שמעון פירש את זה ככללות. רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מגלה את הסוד, אז הוא גילה את הסוד לבן שלו, והוא הסביר לו שבעצם כל מילה ומילה זה ברכות כאלה גדולות, שמעוצמת הברכות לא הבנת, חשבת שזה כללה. ואז הוא הסביר לו, אתה יודע מה הוא אמר לך? שיש לך בנים ובנות, ובעזרת השם הם התחתנו, אז הבנות שלך התחתנו והלכו לגור עם בעליהם, הסחורה שתוציא החוצה, שלא יחזור אליך אף פעם, שיחיו בשלום. ואותו דבר, הבנים שלך שהתחתנו, ייכנס סחורה חדשה, שישאר תמיד הסחורה, שלא תצליח אף פעם, שלא יצא מהבית. ככה הוא פירש לו כל דבר רק לטובה. מה הסיפור הזה מביא לנו? שכשהולכים בכוח של רבי שמעון בר יוחאי, הולכים בכוח של הגדול הדור שיודע לתרגם לך את הרע לטוב, אז אתה לא צריך לחכות עד לעתיד לבוא, שאז תזכה לצאת השמש בגבורתו, אתה יכול כבר עכשיו שהכל יתהפך לטוב, שתראה בעצם בהכל טוב. וזה מה שהוא אומר כאן, שהאדם הזה שמבין ומכיר בקרבת השם מכל חיי העולם הזה, הוא שמח ביסורים. כי דכתיב הוא מביא על זה את הפסוק, כי טוב חסדך מחיים. החסר הזה שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם שהוא נותן לו יסורים, בשביל האדם זה יותר טוב ויקר מחיי עולם הזה. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה אין קץ. מתי יש קרבה אלוקית לאדם ברמה הרבה יותר גבוהה? באלמא דאיתקסיא. דווקא באלמא דאיתקסיא זה הרבה יותר מאלמא דאיתגליא. אז אם קיבלת מהבורא כרגע טיפול מאלמא דאיתקסיא, קיבלת קרבת יתר. כי שם חביון הוא זו. איפה מתחבא העוז, העוצמה של הבורא? שם, באלמא דאיתקסיא. ויושב בסתר עליון. יושב בסתר עליון, מה הכוונה? זה פסוק שכולנו מכירים, פרק צדיק א' בתהילים. הפירוש הפשוט של יושב בסתר עליון, זה הולך על היהודי. היהודי שיושב ומסתתר ומתחבר, רש"י אומר, מי שחוסה בסתר של כנפי השכינה, אז הפסוק ממשיך הלאה, בצל שדי התלונן, אז הקדוש ברוך הוא מגן עליו, הוא כמו שם לו את הכיסוי. אדמו"ר הזקן אבל מסביר שיושב בסתר עליון לא הולך על היהודי, הולך על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, יושב, איפה הקדוש ברוך הוא יושב? העליון, איפה הוא יושב? בסתר. דווקא בסתר, באלמא דאיתקסיא, שם הוא יושב, שם הוא נמצא יותר מאלמא דאיתגליא. אז אם קיבלת שפע מעלמא דאיתקסיא, קיבלת מהפנימיות של הבורא. ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא. לכן, אדם שמקבל שמחה, אדם שמקבל איסורים והוא שמח, מה השכר שלו? שלעתיד לבוא, כשיהיה את הגילוי האלוקי בשיא עוצמתו, ואז אנחנו נהיה כלים, הקדוש ברוך הוא ירומם את כולנו לאלמא דאיתקסיא. אז זה לא יתפרש כאיסורים, אז זה יהיה בגלוי. האדם הזה ששמח באיסורים בעולם הזה, הוא יזכה לקבל את השפע הזה לעתיד לבוא. שיציאת חמה מן הרתקה, זה גילוי כזה שהשמש יוצא מן הרתק, כמו שאמרנו קודם, לעתיד לבוא, שהיא מכוסה בו בעולם הזה. בעולם הזה עכשיו השמש מכוסה בנרתיק. הגילוי האלוקי נמצא בהסתתרויות. ולעתיד תתגלה מכיסויה. לעתיד לבוא, הגילוי יהיה בצורה מושלמת. דהיינו שאז יתגלה אלמא דאיתקסיא. מה שנקרא היום אלמא דאיתקסיא, לעתיד לבוא זה יהיה בגילוי. ויזרח ויאיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה. מי שחוסה בעולם הזה בצל של אלמא דאיתקסיא, של הסתר, והוא לא בועט, אלא הוא שמח, הוא הופך את עצמו לכלי לקבל את זה בלי תחושה של כאב, אלא לקבל את זה בקרבה או בגילוי. או מסתופפים, רק נסיים את הקטע, או מסתופפים בצילו. מי שמסתופף בצל, צל זה חושך, לכאורה, לעומת אור. אבל כשאתה מסתופף בצל שלו, בצל צל החוכמה, שהוא בחינת צל, ולא רע וטובה נראית, אבל אם אתה מסתופף בצל, זה ההמשך של הפסוק, יושב בסתר עליון. בצל שדי תלונה. אתה נמצא בצל, אתה נמצא בסתר, ואתה לא מתלונן על העניין, אלא אתה לוקח את זה בשמחה. זה הופך אותך לכלי לעתיד לבוא, וכמו שאמרנו קודם, לא חייבים לחכות עד לעתיד לבוא, אלא כשמתחברים לבעלי הסוד, כמו רשבי בזמנו, אז אפשר כבר עכשיו לזכות שזה יתהפך להיות לטוב, ודי למבין.
כתוב פה,